הגענו לפרק ט' פסקה ג'. יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והברואים כולם כלולים באבייתם או בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. נדחפים עם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר להפריח טוב, לסור ממוקש רע? הרצון הנעלה. עוז המוסר המאיר מהספקלרה של מעלה. בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת, לעשות את רצון המלך הקדוש, הגבוה במשפט והנקדש בצדקה. טוב, פסקה קצרה ויש בה הרבה צדדים. קודם כל, המשפט הראשון הוא כמובן גמרא. הגמרא אומרת, גדולה תשובה, שמביאה רפואה לעולם. כלומר, התשובה נקראת רפואה. והשאלה היא באמת למה. כלומר, מה הסיבה שהתשובה היא רפואה? אז באופן פשוט אפשר לומר, כי אדם, נגיד, שלא צועד, שלא פועל, שלא חי, על פי הכללים הנכונים, בין אם הוא סטה מהדרך באופן קיצוני, באופן חריף, באופן חריג מאוד, בין אם הוא סטה באופן מזערי, אז האדם הזה, הסטייה הזאת יצרה אצלו מחלה, כלומר, מצבו הנורמלי, הנקרא בריאות, לא נמצא, והתשובה היא בעצם ריפוי למחלה הזאת. אז היות ואדם צריך ללכת במסלול הבריא של החיים, במסלול הבריא של עצמו, אז מלא, התשובה זה בעצם איזשהו תהליך של רפואה. אבל לפי זה יוצא, או לפי מה שנראה, לפי מה שאמרנו עכשיו יוצא, שהתשובה זה דבר שהוא בדיעבד. כלומר, אדם רגיל הוא אדם בריא. אדם לא רגיל הוא אדם חולה. אז יכול יוצא לפי זה שהמצב הנורמטיבי זה בלי תשובה. כלומר, אם גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, קנה לאדם, אז יוצא לכאורה שמהלך הנקרא אי תשובה, שאדם נמצא בו, הוא מהלך של חולניות. נו, אז והרי אנחנו כבר עסקנו ולמדנו שתשובה קדמה לעולם. איך אפשר להסביר את זה? אלא כנראה שצריך להגיד שישנם שני סוגים של רפואות, או ישנם, נגיד ככה, שני סוגים של מצבים של בריאות. המצב הראשון זה המצב הפשוט, כפי שתארנו עכשיו, של בריאות, וכשיש סטייה מהסדר, אז בעצם האדם חולה. וכשהוא חולה, אז הוא צריך להחזיר את עצמו לסדר. אבל כנראה שצריך להגיד שיש מצב יותר עמוק מזה. שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות שמעצם טבעה היא עלולה לחולי. מעצם טבעה היא לא רק עלולה, היא כנראה תהיה חולה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, והעולם הזה במרכזו נמצא האדם, והאדם הזה במרכז האישיות שלו נמצאת הבחירה החופשית שלו, אז באופן טבעי, באופן נורמלי, כלומר, הנורמליות היא שהאדם הוא לא בריא עד הסוף. חולה אנוש או חולה פחות אנוש, אבל האדם בטבעו הוא יצור חולה במובן הבריא של המילה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה שמלכתחילה יהיו בו חסרונות, שלמלכתחילה אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולכן מלכתחילה יש מצב של חולי, ולכן מלכתחילה יש מצב של תשובה. עכשיו, כמו שהסברנו כבר, שתשובה זה לא רק חיסרון שצריך להגיע ליתרון, סליחה, שזה רק שלילה שצריכה להפוך לחיוב, אז זה גם אי חיוב מספיק שצריך להפוך לחיוב יותר גדול, אז החיוב הנמוך צריך להגיע לחיוב היותר גבוה. ולכן מהבחינה הזו, התשובה היא רפואה, כי העולם עצמו הוא עולם שהוא בחינת מחלה, לא במובן הזה שהעולם הזה הוא רע, שהעולם הזה הוא חולה, אלא העולם הזה ביסודו נברא חסר. ועוד והעולם הזה ביסודו נברא חסר, אז מלא ברור שתופיע כאן התשובה, וברור שחייבת להופיע התשובה. ולכן, יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. כלומר, קודם כל הוא ברא עולם, שיש לו כיוון, יש לו מטרה, בסוף ההיסטוריה העולם יגיע לבריאותו, כל מהלך ההיסטוריה הוא בעצם איזשהו מהלך של הבראה, זה מין סעודת הבראה כזאת, של המציאות שנקראת עולם, שנקראת אדם. ולכן, לא צריך להסביר כאן שהתשובה היא דבר של בדיעבד, באדם או בעולם, אלא התשובה היא דבר של התחילה. ולכן באמת מעצם הווייתו של האדם והעולם ישנו בעולם חיסרון. אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אולי רק כדי להסביר את זה קצת יותר, על פי הרמח"ל בספר דרך השם, אז הוא מסביר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם בדעת תבונות הוא מסביר את זה, בעיקר בדעת תבונות, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם בשני צמצומים. זה נקרא גבורת הצמצום. הצמצום הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה שהיא לא במדרגת הבורא. כלומר, קודם כל, הקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו בריאה שהיא לא במדרגה שלו. זה קודם כל. ב', הצמצום היותר חמור, במובן שלנו, שניחה שאנחנו הברואים לא במדרגת הבורא. אבל לפחות את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שיברא בשלמות. למה את הבריאה שהוא ברא, הוא ברא בחיסרון? אז א', הבריאה היא לא במדרגת הבורא. ב', בסדר, לא בראת את הבריאה במדרגת הבורא, בסדר, ניחה. אבל לפחות תברא את הבריאה שלמה. את הבריאה שלמה במדרגה שלה. אלא הקדוש ברוך הוא באמת השאיר פתח, בעיקר כמובן לאדם, שאותה הבריאה שהיא לא הבורא, גם היא בעצמה חסרה. ואת החיסרון הזה אמור בעצם להשלים האדם. בעולם ובו. ולכן גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, לא רפואה במובן שכביכול יכול היה להיות איזשהו מצב של בריאות קבוע, ואני בטעות סתיתי, ולכן אני צריך עכשיו להתרפא מהמחלה על ידי התשובה. אלא יותר מזה, יותר עמוק מזה. אלא עצם המציאות של העולם היא מציאות שתהיה בסטייה. כי יש בה מציאות של בחירה חופשית. כי יש בה מציאות של אדם. כי יש בה מציאות של חיסרון. והאדם אמור להשלים את החיסרון הזה במציאות. לכן, מכון מאיר זה לא מקום לחולים, אלא זה מקום לבריאים. ולכן העולם כולו זה לא בית חולים, אלא זה בית בריאים. כלומר, כבר בחור, זה נפקא מינה עצומה, אם אני מסתכל על עצמי כאדם חולה, ואז ממילא נקודת המוצא על עצמי שאני שלילי, שסטיתי מהכיוון, או הפוך בדיוק, או שמסתכל על עצמי כחלק מהמכלול, מהאופי, מהתכונה שנקרא עולם, והמכלול הזה הוא שיש כאן מציאות של השלמה, שותפות בתיקון העולם, שותפות באהבת הבריאות לעולם, שותפות במעשה בראשית מתוך האחריות שלי. זה מבט אחר לגמרי. לכן ההתעכבות, אני חושב כאן היא חשובה. יסוד התשובה הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. עכשיו כאן הרב כמובן נוגע בעוד נקודה, שזה לא רק, כלומר עד עכשיו דיברנו למה התשובה היא נקראת רפואה. כאן הרב אומר שכשאדם עושה תשובה, אז זה לא רק מביא רפואה לעצמו, זה מביא רפואה לעולם. זה מביא רפואה למגמה שבשבילה נברא עולם. לכן יסוד התשובה, שקיים בעולם וקיים באדם, ואדם מגלה אותו, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. גם צדדים בעולם, שנראים בכלל לא שייכים למציאות התשובה, בכלל, או מציאות התשובה שלי כאדם, בעל בחירה חופשית, לכאורה מי שכאן מתרפא זה בעצם אני, לכאורה. לא, התשובה מרפאת את הכל. לכן יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. כן. עוד פעם, אני שואל שאלה. בוא נשאל רגע שאלה אחרת, בסדר? בוא נשאל שאלה אחרת. תשאל אדם, אני אקרא דתי, בסדר? איך אתה מגדיר את העולם הבא? בית חולים או בית בריאות? מה אגיד לך? בית בריאות. איך אתה מגדיר את העולם הזה? בית חולים או בית בריאות? מה אגיד לך? בית חולים. נכון? זאת התפיסה המקובלת. אבל זה לא נכון. כי זה לא נכון. עוד פעם. הקדוש ברוך הוא ברא בית בריאות במדרגה של העולם הבא, ששם אין חיסרון. שזה בית הבריאות במדרגת העולם הבא. שההגדרה, האופי, התכונה של בית הבריאות שם, זה שאין שם חיסרונות. אין בחירה חופשית במובן של העולם הזה. ובית, הקדוש ברוך הוא ברא בית בריאות בעולם הזה, רק רגע, שנייה אחת, בית בריאות בעולם הזה, שהבריאות בעולם הזה, עכשיו אני מתחבר למה שאתה אומר, הבריאות בעולם הזה מתגלה כהבראה. כלומר, זה לא שהעולם הבא הוא לכתחילה והעולם הזה הוא בדיעבד. זה לא שהעולם הזה הוא לכתחילה יכול להיות איזה שלמות ורק אני שסטיתי מהדרך, תראה לאיזה בור הגעתי, איזה בור נפלתי, איזה תאום אני נמצא. לא. העולם הבא הוא בריאות. וגם העולם הזה הוא בריאות. אלא האופי של הבריאות בעולם הבא והאופי של הבריאות בעולם הזה הוא אופי אחר. לכן זה לא שהעולם הבא הוא לכתחילה ופה זה דיעבד. העולם הבא הוא לכתחילה והעולם הזה הוא לכתחילה. אלא לכתחילה של העולם הבא הוא לכתחילה באופי אחד. ולכתחילה של העולם הזה זה לכתחילה באופי אחר. אבל זה לכתחילה. זה בדיוק החילוק. ולא להבין כמו שמבינים הרבה מאוד אנשים בספר מסיעת ישרים כדוגמה, או בפרק א', או ברמח"ל, או בכוזרי בתחילת מאמר שלישי, ועוד מאמרי חז"ל כאלה ואחרים, שלכאורה העולם הזה הוא סך הכל איזה בדיעבד אחד גדול לקראת העולם הבא. איזה פרוסדור שמכין את הדרך לטרקלין. נכון שזה פרוסדור שמכין את הדרך לטרקלין, אבל כמו שאמרנו הרבה פעמים, הפרוסדור והטרקלין זה באותו בית. אז באותו בית יש את שני המעמדים האלה. אז לכן אני חושב שחייבים להדגיש את הנקודה הזאת, שזה שהרב כותב, זה שהגמרא אומרת, שגדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, וכאן אנחנו מתמקדים עוד לפני שמביאה רפואה לעולם ולא רק לי, אלא בכלל, למה התשובה נקראת רפואה? התשובה נקראת רפואה כי בעולם הזה לכתחילה צריך לעבור תהליך של ריפוי, שהוא תהליך ההבראה, שהוא על לכתחילה 100% של העולם שלנו. עד כדי כך שחזל אמרו, נא לזכור את הגמרא במסכת שבת, שחזל אמרו, ארבעה מתו בלא חטא. עד חתימת הגמרא, הגמרא מונה רק ארבעה אנשים, במשך כל ההיסטוריה בעם ישראל, שמתו בלי חטא. נא לזכור שמשה רבנו לא ברשימה. כולל לא אהרון הכהן. כולל לא דוד המלך. כולל לא אברהם, יצחק ויעקב. הם לא ברשימה, מה נעשה? מי כן? ישי, אבי דוד, כלאב, בנו של דוד, בנימין, ואמרם, אביו של משה, אם אני לא טועה. אלה ארבעת האנשים ברשימה. אבל משה רבנו לא ברשימה, ואהרון הכהן לא ברשימה. ואפילו אברהם, יצחק ויעקב לא ברשימה, ואפילו דוד, מלך ישראל, חי וקיים, גם הוא לא ברשימה. אם כן, מה זה מגלה? זה מגלה שהעולם הזה, במהותו, הוא במהות של חיסרון. שנקרא לו, לחיסרון הזה, מחלה. ואת המחלה הזאת אנחנו צריכים להבריא. לכן גם העולם העליון, העולם הבא, נקרא בית בריאות, נקרא לו, עולם הבריאות, וגם העולם הזה נקרא עולם הבריאות, אלא זה שני סוגים של בריאות אחרים. לכן, יסוד התשובה הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש, אז כשאני מגיע למכון מאיר, או כשאני מתחיל להשתפר מבחינה רוחנית, אסור לי להסתכל על עצמי כאדם חולה, שבא לבית החולים וכולם כאילו בריאים. לא, העולם הזה במהותו, הוא עולם של בריאות, שהחלק מהטבע שלו זה מחלה. לכן אני באמת מצד אחד בריא, אבל מצד שני אני גם חולה. והתפקיד שלי זה להבריא את המחלה. ככה צריך להסתכל על זה. טוב, אני מקווה שאני מסביר את עצמי מספיק ברור. כן.
אז נגיד,
נניח
שהרב, יש נגיד מישהו שיש לו
מחלה
כלשהי, שהוא לא קשיים בתשובה.
מה זאת אומרת מישהו? כל אחד מאיתנו יש לו קשיים בתהליך ההתפתחות הרוחנית שלו ב-120 שנה.
אז לא, יש לו קשיים מאוד רציניים.
כל אחד יש לו קשיים מאוד רציניים בתחומים כאלה ואחרים. רגע, מישהו לא מסכים מה שאמרתי עכשיו? כל אחד יש לו קשיים מאוד רציניים. אחד יש לו קושי בתחום כזה, אחד יש לו קושי בתחום אחר. אחד יותר קל לו בתחום כזה, אחד יותר קל לו בתחום אחר. הקדוש ברוך הוא חילק את המשימות. כל אחד מאיתנו, מה שנקרא, יש תיק על הגב, והתיק הזה כבד. ודאי, אנחנו לא רוצים להתחלף עם התיקים של אחרים.
אז הוא צריך להבין שבעצם זה שיש לו תיק על הגב, אז מצד אחד הוא בריא, כי זה חלק מהמהות שלו תיק על הגב.
בדיוק.
מצד שני, הוא צריך להשלים,
לקנות המוצרים כדי ש... בדיוק. כן. דרך אגב, ראיתי פעם ברב חרלאפ, דבר נפלא מאוד, הוא אומר ככה, הוא אומר שהעולם שלנו זה עולם בין 6,000 שנה. ככה אומרת הגמרא. עכשיו, למה הדבר דומה? הוא אומר, לזרע שאתה שותל באדמה, ואתה יודע שצריך לעבור איזשהו תהליך, הזרע הזה בתוך האדמה, שלוקח זמן, שלוקח כוחות נפש, שלוקח שהזרע כזה נרכב באדמה וכו'. עכשיו נגיד שהזרע הזה, זמן הרכבות שלו באדמה, הוא נגיד חודש. אומר רב חרלאפ, כמו שברור לכל בר דעת, שאם אני אצפה שהזרע הזה ינבט, והפרח יפרח, פרי האדמה נגיד יצא לפועל אחרי יומיים, כמו שברור שמי שחושב ככה אז הוא לא מבין בכלל את כל התהליך שהזר הזה צריך לעבור עד שהוא בסוף יהיה משהו צריך להיות. ככה העולם שלנו, העולם שלנו, הזרע ש, 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 שתמון מתחת לאדמה הוא זרע שתמון 6,000 שנות היסטוריה, ורק מקסימום בסוף 6,000 שנות היסטוריה הזרע הזה ינבט ויוציא את מה שהוא צריך להוציא לפועל. יכול להיות שיהיה לפני, אבל יכול להיות שלא. ומי שמצפה לזרז את התהליך הזה, וכאילו במחאות, בהקשר של הפסקה הזאת, להביא רפואה לזרע, לפני שהזרע כבר אמור לנבוט ולצוף, כן, ולצוץ מעל פני הקרקע, אז לא רק שהוא לא מבין את אופי העולם, אלא ברור שהזרע הזה לא יגיע למה שהוא צריך להגיע.
אז מה זה אחרי
זה כמו שברור שילד למשל לא יכול להתחיל ללכת, אני מדבר ברמה הפיזית הפשוטה, לא יכול ללכת ולצעוד על שניים עד שהרגליים מספיק חזקות כדי להחזיק את כל הגוף, ובדרך כלל בממוצע זה מתחיל נגיד בגיל 8 חודשים, עד שנה וחצי. אז אבא או אמא שינסו לזרז את תהליך ההליכה של הילד ונסו להוליך אותו בגיל חודשיים, יפסו אותו ככה ותחילו להוליך אותו, לא רק שהוא לא ילך, הרגליים שלו יזוקו נזקים, אולי לפעמים חס ושלום, בלתי הפיכים. שואל רמי, אז אם ככה, מה זה הכי שינה? אז חז"ל אמרו שהעולם הזה הוא בין 6,000 שנה, מחולק לשלוש תקופות, 2000 תור, 2000 תור, 2000 משיח. אם כן אומר המהר"ל, אפילו ישראל צדיקים גמורים, המשיח יכול לבוא רק משנת 4000. גם אם יהיה צדיקים גמורים בשנת 3500 לבריאת העולם, המשיח לא יכול לבוא לפני כן, עד תחילת שנת 4000. מתחילת שנת 4000, העולם כנראה עבר איזשהו תהליך של התרקמות הזרע מתחת לאדמה, ועכשיו הוא יכול לבצבץ החוצה ולפרוח, כפי שהוא באמת צריך להיות, ובסוף הוא יהיה ככה. אז המינימום זה שנת 4000. המקסימום זה שנת 6000. החישנה, ה-2000 האלה, זה תלוי בנו, זה אני מסכים. אבל מי שמנסה, שנייה אחת, מי שמנסה לזרז תהליכים, שלא, בלתי אפשרי לזרז אותם, אז לא רק שהוא לא יביא תועלת לעולם, כלומר הוא לא יצליח לזרז את התהליך, הוא יגרום נזק. עכשיו כל השאלה מתחילה, כל השאלה הגדולה, ביחס לגאולה, זה האם הגיע הזמן? האם אנחנו מאחרים את התאריך? האם אנחנו מזרזים את התאריך? האם אנחנו עצלנים בתוך התהליך הזה? וכו'. אבל ודאי שצריך לדעת שאתה לא יכול להקדים מציאות לפני שהמציאות מסוגלת להנפיק מתוכה את מה שיש בתוכה. כי הזרע כרגע צומח, סליחה, מתבשל ומתרקם ומתרקב מתחת לאדם. אז אומר הרב חרל"פ, אדם שחושב שהעולם הזה יגיע לתיקונו המושלם לפני התאריך שהקדוש ברוך הוא קבע שמינימום 4,000, מקסימום 6,000 לבריאת העולם, זה אדם שלא מבין את התכונה ואת הטבע של העולם. אותו דבר פה. אדם שלא מבין שבעולם הבא אין מושג שנקרא תשובה. בעולם הבא יש מושג שנקרא תשובה במובן העליון של צדיקים מחי אל חי. אבל בעולם הזה, והמושג של השלמת חיסרון ותיקון העולם, עם כל מה שאנחנו מבינים במדרגה ובהגדרות של העולם שלנו, מי שחושב שהתשובה זה דבר שיהיו בדיעבד, אז הוא לא מבין איך העולם שלנו בנוי באופן טבעי. הבילד אין של העולם זה בריאות שיש בה חסרונות, שנקראת מחלה, ואנחנו צריכים לעבור תהליך של הבראה, וזה נקרא תשובה. זה הבילד אין של העולם. וכשחזל אמרו, תשובה קדמה לעולם, לזה הם התכוונו. תשובה קדמה לעולם. דהיינו, באופן יסודי, העולם הזה יהיה חסרוני, יהיו בו חסרונות. כן?
כל
מדרגה פונה למדרגה הבאה, ואחת לפניה,
ואחת אחריה. אז אם המדרגה הראשונה
היא פגומה,
אז אי אפשר שמדרגה הבאה, אז כבר יהיה, כי אין את הבסיס, אז אי אפשר שיהיה התפתחות. לא הבנתי,
מה השאלה?
הרי אמרנו ש-2000 שנות תורה,
שנה, 2000 שנות
תורה, 2000
משיח, משיח. כן.
אז אם 2000 שנות תורה, הם לא טובות, הם לא
מיצו
את כל
ה...
לפי ההיסטוריה.
מה צריך להיות 2000 תורה? מהי הכותרת, או מה כתוב מתחת לכותרת שנקראת תורה? כלומר, כשאנחנו נגיע לשנת 4000 לבריאת העולם, אם את הסוד הזה, הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו, ומשה רבנו גילה לחכמים, וחכמים כתבו אותו בגמרא, זה אומר שגם אם לנו נדמה שבשנת 4000 לא הגענו למיצוי שנקרא תורה, כפי שאנחנו חושבים, כנראה של השלב הבא של המשיח זה מספיק. כלומר, מה שבעצם אומר רמי ככה, אנחנו חיים בשנת 5770 למריאת העולם, אבל יכול להיות שמבחינת ההתפתחות האמיתית של העולם, אנחנו בגיל 2400. זה בערך מה שאתה אומר.
כן. גם בתשובה.
תשובה. אז כנראה שאם אנחנו חיים כבר, ברוך השם, ב-1770 שנה, בתוך תקופת 2000 שנות משיח, אז כנראה שההגדרות שלך ושלי לתורה, הן הגדרות לא נכונות. כלומר, מה ייקרא? 2000 תורה. כנראה שצריך להגיע לאיזשהו רובד, שגם אם הוא לא ייראה מושלם מבחינתנו, הוא נקרא תורה. וכנראה ששם כבר יש תורה. מספיק בשביל השלב הבא. זה לא אומר שהעולם הגיע לשלמותו, כי צריך 2000 שנות משיח.
גם בעניין של תשובה, אנחנו יודעים שבן אדם לא בנה את עצמו טוב גם מבחינה
תשובה, שיהיה לו קומה... בוא נאמר את זה רגע אחרת. הרי אתה בעצם עכשיו ענית תשובה לשאלה הקודמת שלך. אתה אומר ככה, כתוב בגמרא שאין מלמדים תורה יותר מי שאינו הגון, נכון? אם כן, יש איזה מינימום תשתיתי שחייב להופיע לפני שאדם נפגש עם התורה, שהמינימום הזה נקרא בחז"ל, צריך להגדיר אותו, נקרא הגון. עכשיו, ברור שעד שלא יהיה הגון, אז אדם לא יכול להיכנס לבית המדרש. הרי התורה מתקנת את המידות, אז שייכנס לא הגון, והתורה תתקן אותו. כנראה שלא. כנראה שיש איזה מינימום של, נקרא לזה הגינות, שרק על גביו התורה יכולה להופיע. עכשיו, המינימום הזה, זה לא מה שזה המקסימום, אבל זה המינימום. אותו דבר, כנראה שיש 2,000 שנות תורה, שהם צריכים לבנות אחרי 2,000 שנות תורה, איזושהי קומה, שעל גביה יוכל להופיע, או תוכל להופיע מציאות שנקראת משיח. דרך אגב, סתם שאלה כללית. אם יש 2,000 תורה, מלשון תהייה, תהי, תוהו ובוהו, תהייה, אני תוהה, ויש 2,000 תורה, אז למה צריך בכלל 2,000 משיח? אם נגיד שתהייה זה סימן שאלה, ותורה זה סימן קריאה, יש קושייה ויש תירוץ. נו, אז מה צריך שם משיח? זה לא צריך. אז עולם הזה היה צריך להסתיים ב-4,000. אלא כנראה שההגדרה שלנו למושג תור, והגדרה שלנו למושג תורה, וכנה למשיח, כנראה שההגדרה שלנו היא לא נכונה. כי לפי ההגדרות שלנו לא צריך אחרי 2,000 תורה שום דבר.
אבל אי אפשר שהופעה של תורה במלואה תופיע על מינימום, על דבר של...
כנראה ש... אני חוזר עוד פעם. כנראה שבקו המעבר, בשנת המעבר, מ-3999 ל-4,001, 4001, כנראה שבשלב המעבר הזה צריך להיות, צריכה להיות איזושהי מציאות של תורה, שכנראה היא עדיין לא שלמות, כי השלמות הופיע רק אחרי 2,000 שנות משיח, כי אחרת 2,000 שנות משיח מיותרות, אם בתורה הגענו לשלמות, וכנראה שהתשתית הזאת שנקראת 2,000 תורה, מספקת כדי לבנות על גבה ומתוכה 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. כנראה, אז כנראה שהגדרת המושגים שלנו לתורה היא לא מדויקת. אני הגדרתי תורה חזרה בתשובה, אהבת השם, דבקות בהשם, מצוות וכו', או גאולה, וכנראה שזה לא ההגדרה. אני לא רוצה לחזור על הראשונות, אבל רק משפט אחד. אתה זוכר את הגמרא, אדם שאמר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור.
מקודשת.
למה? שמא ירר תשובה. אז אם ככה, עירור תשובה שווה צדיק גמור. אבל הוא עדיין לא צדיק גמור. תראה כמה לכלוך, איזה צדיק, בטח לא גמור. אולי הוא גמור, אבל הוא לא צדיק גמור. נו, אז איך זה יכול להיות? הרי את מקודשת לי, מיד שאני צדיק גמור, מקודשת. שם הערר תשובה בליבו. אם כן, עירור תשובה שווה מבחינה הלכתית לגדר שנקרא צדיק גמור. אז כנראה, אני חוזר שוב, כנראה שהגדר שלנו למי צדיק ומי פחות צדיק, ומה זה צדיק גמור ומה זה לא גמור, כן, שהגדרים שלנו לא תמיד מדויקים.
אדם שיגיע למכון והוא יתחיל מהמינימום של התשובה, אחרי זה
הוא יוצא כבר לדרג לשלב הבא, כי כבר
זה הגיע,
אז הכל
יברח, הכל... מה שבא בקלות, לא בקלות,
המינימום
הזה שבא... אבל מאיפה הבנת שזה בקלות? זה מינימום, מה
המדרש לעשות מינימום? לא, המינימום זה לבוא לכאן, המינימום זה להגיע לבית המדרש כשאני אדם אגון, זה המינימום. לא הגדרנו מה זה אגון, אבל נגיד שזה מוגדר לנו.
המינימום זה כביכול הקל, הקל ביותר.
ברור, זה המכנה המשותף הנמוך ביותר, ברור.
אז הקל... אם הוא עושה את הדבר בקלות, אז גם הדבר שעלה
על המדרגות,
זה לא...
לא, יש איזו תשתית בסיסית שעל גבה האדם יכול לבנות. יכול להיות, דרך אגב, שזו תשתית הזאת, הקדוש ברוך הוא שתל בו כטבע. והוא אפילו לא צריך כמעט להתאמץ על זה.
זה גם לא היה לשכר על זה.
יכול להיות, אבל זה לא החשבון עכשיו. החשבון אם הוא יכול לבנות את הקומות הבאות על זה, על גבי זה. טוב, קצת התפזרנו, אני מצטער, בואו נחזור. יסוד התשובה הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. עכשיו תראו איך הרב ככה מחדד את הנקודה הזאת. זרם הרצון, פתאום אנחנו נכנסים למילה זרם, וגם אחר כך אנחנו מתחילים אנחנו נפגשים עם המילה לחץ, ורק אחר כך, וגם אחר כך, בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה. חילה זה כוח, חלחת דאורייתא, היתירה יותר, כוח חזק. מה זה העניין הזה? מה זה זרם? מה זה הלחץ הזה? מה זה בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתירה את עוז החיים במקור התור? אלא כנראה שהעולם הרבה פעמים, בהרבה מצבים, העולם והאדם לא תמיד יזהו שהתשובה היא רפואה להם ולעולם. העולם כביכול והם בחיים שלהם, הרבה בני אדם, יכולים, אם אפשר לומר, להמשיך בזרם החיים הנורמלי שלהם, השגרתי שלהם, השוחק שלהם, בלי שהם ישימו לב שהם בעצם חולים. בתוך עולם שהבריאות היא חלק מהמחלה, אבל הם צריכים להיות חלק מתהליך ההבראה. אז הם לא שימו לב לזה. מי כן שם לב לזה? מי שם לב שהעולם שנקרא העולם הזה, שהוא עולם שבמהותו הוא עולם של חסרונות, ואדם צריך לקחת אחריות, ואדם צריך לתקן, וצריך פתאום להיות איזשהו זרם, איזשהו שיטפון, איזשהו כוח אדיר, איזשהו לחץ. כל אחד מאיתנו יודע שכשאתה לוחץ משהו, קפיץ למשל, אחרי זה הוא קופץ הרבה יותר חזק מאשר קפיץ שהוא לא היה דרוך ולחוץ לפני כן. מי זה אותו האדם, או מי הם אותם האנשים שמסוגלים להזרים את הזרמי חיים האדירים האלה בתוך המציאות שזקוקה לרפואה? והעולם לפעמים שכח שהוא זקוק לרפואה. אומר הרב, בעלי תשובה. מה שבעלי תשובה נותנים לעולם, זה את הזרם של הלחץ הזה. זה את, 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 את השיטפון הזה, את העוצמות האלה. זרם הרצון האלוקי שהופיע על ידי האדם, גומר את פעולתו בתוקף. זרם הרצון, המילה הזאת זרם, זה מילה של שיטפון, של זרימה חזקה. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף, בתקיפות, בכוח, בעוצמה, עם כל הדינמיקה. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. ככל שאתה יותר לוחץ משהו, ככל שהמציאות היא יותר חולנית, ככל שהמציאות היא יותר חסרה, דווקא שם, כשההבראה תופיע, היא תהיה הבראה הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר שלמה. אומר הרב, זרם הרצון, האלוהי, שצריך להתגלות דרך הרצון של האדם, שהוא בעצם התשובה, שהוא בעצם ירפא את העולם, שהוא בעצם יוציא מהעולם את מה שהוא באמת צריך להיות על ידי ההבראה שהוא יבריא. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף, דווקא על ידי צאתו מהלחץ. והיציאה הזאת מהמלחציים, מהמקום הלחוץ, מהמקום החסר, מהמקום הלא מתוקן, מי הם אלה שיקחו את האחריות על זה? בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתירה. בעלי התשובה, כל אחד מאיתנו אומר את בעל תשובה, הוא ממשיך את, 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 את הזרם התקיף הזה, דווקא על ידי הלחץ. בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתירה, בכוח מרובה, את עוז החיים ממקור הטוב. כלומר, התשובה שרפואה לעולם, שהעולם לפעמים בכלל לא ישים לב שהוא חולה, כמו שאמרנו, זה לא שהוא חולה שהוא לא בסדר, אלא שהוא חולה כי כך טבעו, מי שבעצם אמור להוציא את העולם הזה ממחלתו ולהעביר אותו את תהליך ההבראה, לכולנו. אבל בעיקר, כמו שכאן הרב אומר, בעלי תשובה, שהם אלה שמזרימים את העוצמות האלה, את הכוח הזה, דווקא מפני שלפני כן אולי הם היו יותר קשורים למצבים יותר, נגיד, חולניים, כן, אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, אבל נגיד, למצבים שהם יותר מסובכים. ורואים את זה. רואים את זה פה במכון בצורה ברורה, בצורה פשוטה, בזה נעצור. שואלים אותי תמיד, מה זה מכון מאיר? הסליחה מהדתיים שזה כולל גם אותי. אני אומר, הדתיים במקור, אני אומר, מה שקורה במכון מאיר זה בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. זה מה שקורה פה. ועל מה שכולנו נהיה בעלי תשובה, גם אם נולדנו דתיים. כי לפעמים כשנולדת לתוך זה, אז אתה שגרתי שבלוני. וכשלא נולדת לתוך זה לצערך, אז נוצר איזשהו לחץ. ולחץ הזה יוצר, איזה צימון וכמיה. וכשזה קופץ, כשהפיץ קופץ, אחרי הדריכה, אחרי ההידרכות הזאת, אז זה לוקח, אז זה הולך חזק. אז כולנו צריכים להיות בעלי תשובה, כדי באמת להוציא את העולם, להוציא מהעולם, את הרצון הפנימי האמיתי שלו, שהוא בעצם רפואה לעולם, שיביא את העולם לתיקונו השלם. טוב, זה פחות או יותר החלק הראשון, נמשיך בעזרת השם. יישר כוח. היום שיעור בעניין אמונה בגלל מסיבת ראש חודש, ב-5:20. בסדר?